על רגל אחת תורה סמך זין, סעיף י"ט. אומר רבנו, לפעמים יש עייפות לנפש מפני שהתרחקה מאימה, היינו מהכבוד, מהשם יתברך, וצריך להחיותה ולהבריאה על ידי מים קרים, היינו דעת בהשגתו יתברך. עייפות לנפש, הרגשה של חיסרון, הרגשה של דיכאון, זה בא שהיא התרחקה מאימא. הנפש התרחקה מהאימא שלה. האימא של הנפש, רבנו אומר, השכל, הוא מניק את הנפש. הנשמה, היא מניקה את הרוח, את הנפש. היינו הכבוד. זה במקביל, אנחנו קוראים לזה הכבוד. כי הנפש היא כבוד השם. ניצוץ מהחוכמה האלוקית שירדה לעולם כדי להראות את כבודו, להראות תפארתו, להראות את גדלותו. אז זה נקרא הכבוד. אז בגדול, ההתרחקות מהשם יתברך, זה מה שחיסרון לנפש, זה עייפות לנפש, זה צמאון לנפש. כשאדם מרגיש שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, התרחק מהקדוש ברוך הוא, זה שלום. וצריך להחיותה או להבריאה על ידי מים קרים. אז איך נבריא אותה? היינו דעת בהשגתו יתברך. אז יש לנו תורה ומצוות שהם כל הזמן מחברים אותנו לקדוש ברוך הוא. והתפילה, ההתמודדות ולימוד התורה. לימוד התורה זה הדברים שמקשרים אותנו לקדוש ברוך הוא. כשמתפללים ללא כוונת הלב, יש תורה בלכותי מורה שרבנו אומר, תורה אין חטא, שיש מצב שהאדם נמצא מרוחק, בתולה וקיומה. הוא מרוחק מהדבקות בקדוש ברוך הוא, מרוחק מלימוד התורה, יש בתולה וקיומה. זה נותן מצב של נייח על המוחין, המוח במצב של מנוחה. אז הוא לא דבוק. אז זה מצב קשה, כי רבנו אומר, איך אפשר, אף על פי שאמרו חז"ל, ביטולה וקיומה, וזה דבר טוב, שיהיה נייח על המוחין, אבל מי יוכל לסבול את זה? מי יוכל לסבול את הירידה הזאת, המצב של צמאון, של רקנות, ש... אז הוא אמר שם שהוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, שעכשיו הוא לא דבוק ב... אין לו דבקות וקשה לו ללמוד תורה, הוא במצב כזה של... בתורה הזאת זה שם, אז הוא צעק, אין ייאוש בעולם כלל. צריך לפתוח, אני לא זוכר בתורה הזאת הוא אמר את זה, או... תורה מם... טוב, בוא נמשיך הלאה. אז שם הוא אומר שכל ה... שכל החיות שלו עכשיו, במצב הזה הקשה, הוא מהדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל, זה הוא אומר כמו האבות. האבות גם כן לפני קבלת התורה, אברהם, יצחק ויעקב, לפני קבלת התורה, במה החיו את עצמם? נפשם במה הייתה לה חיות כשלא הייתה תורה בפועל?
לא היה להם ספר ללמוד תורה.
כן, לא היה להם ספר. אז זה אומר מהדרך של ארץ ישראל. הדרך של ארץ ישראל זה... האמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל המעשים, הוא כותב שם בתוך, אני אקרא את זה מבפנים, כל העובדות הוא אומר, שהצדיק מהיה עצמו בעת פשיטותו משם, כי עיקר כוח קדושת ארץ ישראל הוא על ידי פינת כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, כמו שפרש רש"י. ואז קודם מתן תורה, היו 10 הדיברות נעלמים ב10 מאמרות שבהם נברא העולם. מה התורה רוצה? התורה רוצה להכניס לנו דעת. דעת אלוקים. 10 מאמרות שבהם נברא העולם, בתוכם יש תורה, בתוכם יש דעת אלוקים. נמצא שהייתה כל התורה כולה נעלמת ונסתרת בתוך יישוב העולם, שנברא בעשרה ובכל הדיבורים. הוא מדבר עכשיו על חול. הוא מנותק מהתורה, עכשיו קשה לו, הוא במצב של ביטולה וקיומה. במה הוא מחיה את עצמו? בדרך של ארץ ישראל, שהם קודם מתן תורה, עשרת הדיברות שנמצאות בתוך העולם, בכל הדיבורים של העולם, ובכל העובדות והעשיות, הן מי שחוטב עצים, או איזה עובדה שיהיה, בכולם נעלם תורה, כי הכל נברא בעשרה מאמרות, אשר שם התורה נעלמת ונסתרת קודם מתן תורה. והצדיק מחיה את עצמו בזמן הזה משם. כן, בתורה הזאת בסוף הוא אומר, רבי נתן כותב פה שהוא בתורה הזאת הוא צעק אין ייאוש בעולם כלל. כנראה שפה התגלה לו העניין, כי רבנו התחיל את התורה, כשהוא התחיל את התורה הזאת הוא התחיל במצב שהוא לא יודע כלום ולא זוכר כלום, והוא דיבר שאין לו במה לחיות את עצמו. כך הוא דיבר כאילו שיחה עם התלמידים, שאין מלא, אין, חבל שבאתם, מה, אין לי תורה, אני מצב... רבי נתן אומר, אבל זה בעצמו שהוא דיבר, זה בעצמו תורה. שעכשיו הוא הסביר לנו שהמצב שלו קשה ואין לו במה לחיות את עצמו וכו' וכו' וכו', והוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל. וכשהוא גמר את התורה הזאת של ארץ ישראל, אז הוא צעק, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, הוא אמר לעצמו, כאילו, אתה רואה, אין ייאוש בעולם. היית במצב הזה, עכשיו תראה איך התאפר לך המצב. אז זאת אומרת, התורה היא תכליתה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. כשהאדם נמצא במצב שהוא לא יכול ללמוד, לא יכול כלום, יש מצב כזה. הבן אומר, אתה לא יכול ללמוד, תקרא תהילים, לא יכול תהילים, תעשה מצווה, תעשה משהו. יש מצב שבן אדם מושבת לגמרי, אפילו לדבר הוא לא יכול. אין לו דיבור אפילו עם הקדוש ברוך הוא, כולו. אז הוא, אין לו במה לחיות את עצמו. אז במה לחיות את עצמו? בדעת שנמצאת בתוך העולם, בתוך החיים. עכשיו אתה משחק עם הילדים, תהיה שמח, הנה פה בתוך זה נמצאת תורה, פה נמצא מעשה בראשית, פה עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, בכל העובדות הוא אומר, בכל העניינים, בכל, אפילו מי שחוטב עצים, גם שם יש רצון השם, גם שם יש תורה, גם שם יש אחד מהמאמרות שבהם נברא העולם. מה זה המאמרות שבהם נברא העולם? ויאמר אלוהים, יהי אור. ויאמר אלוהים, תתשער. ויאמר אלוהים, תחטוב עצים. בדוגמה שהוא הביא, אין בחוטב עצים. זה רצון השם, כל הבריאה, כל המהלכים, הכל רצון השם, משם הוא יונק את הדבקות בקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שבסופו של דבר זה מזכיר לקדוש ברוך הוא, כי זה כל העניין.
משם הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, מתוך החיים, מתוך המציאות, מתוך זה שהוא יושב עכשיו ואוכל ונהנה ומדבר וחי. מתוך החיים. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בעניין.
זה חייב בסופו של דבר להזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, אחרת זה לא עושה שום...
כן, הרי זה העניין.
הוא יתחיל לשחק, אבל אם לא יזכור את הקדוש ברוך הוא...
כי הרי בתורה... נון ד' בתורה נון ד' רבנו אומר שהעיקר זה להיות דבוק בתורה, ויש מציאות. הוא אומר ככה, ואפילו מי שיודע או מבין, כן, העיקר זה התורה. להיות דבוק בקדוש ברוך הוא דרך התורה והמצוות. ויש מצב, כמו שאמרנו עכשיו, שהוא דבוק מהדרך של ארץ ישראל. אז הוא אומר שם בתורה נ"ד, ואפילו מי שיודע או מבין בזה, היינו שזוכה להבין הרמזים שרמז לו השם יתברך בכל דבר, במציאות, אם כן, לא ירצה לעסוק, ירצה לעסוק רק בזה. שירצה לעסוק רק בעניין העולם הזה, מאחר שהוא מבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו להתקרב אליו. מכל מקרה, מכל עניין, מכל זה בחיים היומיומיים, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אז יופי, אז הוא אומר, הבן אדם יגיד, אז מה אני צריך? לא צריך ללמוד תורה, הנה, אני מתוך זה חי. אני רואה את הקדוש ברוך הוא, נדבק בקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה. אך באמת אינו כן. כי צריך אדם שיהיה לו הסתפקות, להסתפק מזה העולם רק במה שצריך. את המינימום שהוא צריך. ומשם, מתוך המינימום שהוא צריך, לחיות שלו, לעניין שלו, הוא יגיד, תשמע, אני רואה את הקדוש ברוך הוא בפרנסה, בעבודה. אז אני הולך לעבוד 20 שעות ביום. לא, הוא מתקח את המינימום של השעות עבודה שצריך לעבוד. שם תראה את הקדוש ברוך הוא טוב מאוד, אבל לא יותר. למה? מחמת שני טעמים. חמת שזאת הקדושה המלובשת בעסקי העולם הזה, הוא מבחינת רגלים, מבחינת קדושה נמוכה, מבחינת אבון עקבה יסובנו, שהקליפות מסובבים אותה תמיד ורוצים לנק משם. על כן הוא מקום מסוכן. זאת אומרת, יכול להתלבש בדעת של האדם בלבולים וכפירות ודברים שלא הסתדרו לו, שהוא רואה את האלקות מתוך העולם הזה בלבד. כי זה מקום הקליפות. יש פה גם רע. אז יכול להתלבש במוח האדם לעשות איזה מעשה רע, והוא יגיד זה מהשם, זה השם רוצה שהוא יעשה. הוא יעשה איזה דברים רעים. מקום מסוכן ששם יכול להיות. אבל התורה זה מקום שאין שם רע. יש שם מצוות, יש שם איסורים, יש מותר אסור. אז אם אתה יודע מה מותר מה אסור, אין רע. אני הולך רק על המותר. פה בתוך העולם הזה, מותר לך לעבוד גם 24 שעות אם אתה רוצה. אין לך פה איסור, איזו הגבלה שהיא תגיד לך, תשמע, אתה עובר את הגבול. אז זה מקום מסוכן. תגיד, אני רואה את השם. אז במקום 8 שעות, או כמה שהאדם צריך לפי המצב שלו, הוא יעבוד 24 שעות, וכן בכל הפרטים שבעולם. גם באכילה הוא רואה את הקדוש ברוך הוא וזה, אז הוא כל היום יחגוג על סעודות, וזה לא מתאים. לכן הוא אומר, שיהיה לו מידת ההסתפקות. ההסתפקות מהעולם הזה, מה שצריך, כי זה מקום מסוכן שיכול בן אדם לעבור מצד לצד, לעבור את הגבול בלי להרגיש. והטעם השני, מחמת שיש עבודה גבוה מזו, שהיא קדושה גבוהה ממנה, וצריך לעבוד את השם ידבר באותם העבודות והקדושות הגבוהה מזה. היינו אפילו הצדיק והחכם הגדול, שיש לו מוח גדול, שיכול להבין תרמזים, שהשם ידבר מרמז לו בכל דבר, אפילו בעסקי חול, על ידי זה הוא יכול לעבוד את השם ידבר בכל הדברים שבעולם, אפילו בעסקי חול, ואם כן ירצה חס שלום לעסוק רק בזה, היינו בעסקי חול, מאחר שהוא יודע הרמזים, שבהם הוא מתקרב להשם יתברך, אבל באמת אינו כן, כי אסור לו להרבות בעסקי העולם הזה, אפילו למי שיודע רמזים. אז כמו שאמרנו, משום שאחד, שזה מקום מסוכם, והבית, מחמת שיש קדושה ועבודה גבוהה מזה, קדושת התורה והמצוות. שם זה מקום נקי, שם אתה יכול... עכשיו, בתורה הזאת, עין חד, שרבן אומר בחלק בית, שהוא אומר... שהוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, הוא מחיה את עצמו במצב הזה, תוך העולם הזה, מחיה את עצמו. כשמתפללים ללא כוונת הלב, אזי מתרחקת הנפש משורשה, מהכבוד, מהקדוש ברוך הוא. ויש עייפות לנפש כשהתפילה היא ללא כוונת הלב. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך שהאוזניים שלך יקשיבו למה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא. זה כוונת הלב. אתה מדבר ואתה מבין מה אתה אומר, אתה מקשיב למה שאתה אומר הכוונה. ואם אדם לא מקשיב למה שהוא אומר, אז הוא מדבר והראש שלו נמצא במקום אחר, אז אין כוונה. הכוונה של הלב לא קשורה למה שאתה מוציא מהפה. אז יש עייפות לנפש. על ידי שנותנים כבוד לזקן ששכח תלמודו, על ידי זה חוזרת ומתגלה דעתו. כי על ידי הכבוד שמקבל, נשברים העננים שבמוחו, שהסתירו מדעתו את הקדוש ברוך הוא. זקן ששכח תלמודו. יש מצב כזה שהוא הגיע למצב שהוא שכח את התלמוד שלו. זאת אומרת, הוא הגיע למצב של התרחקות מהכבוד, התרחקות מהקדוש ברוך הוא. שכח את הקדוש ברוך הוא. כדי לעזור לו להתחבר בחזרה, לתת לו את הדחיפה להתחבר בחזרה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר צריך לתת לו כבוד. כשאתה נותן לו כבוד, זאת אומרת לכבד אותו כפשוטו, לתת כבוד לאדם, הכבוד, הפרגון, המילה הטובה, מה היא עושה? היא הכוח שלה לשבור את העננים שיש לו במוח. מה זה העננים? כיסויים שיש לו במוח שמכסים לו את ההשגה של השם, את הקשר לקדוש ברוך הוא. יש עננים. מה זה עננים? מחשבות זרות, מחשבות של דיכאון, מחשבות של ייאוש, מחשבות של צרות, מחשבות של... הושבים לו מחשבות שמכסות לו את האפשרות לחשוב על הקדוש ברוך הוא. כי כשאדם חושב על משהו, הוא לא יכול לחשוב על עוד משהו, אז הראש שלו עסוק במחשבות זרות. זה נקרא עננים. העננים האלה מכסים לו את האפשרות לחשוב על הקדוש ברוך הוא, להתחבר בחזרה לשורש שייתן לו חיות לנפש. אז על ידי שאתה נותן לו את המחמאות, אתה נותן לו כבוד, אתה נותן לו עכשיו, אתה מטפטף לו טיפות מהקדוש ברוך הוא כביכול, משורש הכבוד. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא הכבוד. אז כשאתה מטפטף לו בחזרה, אתה מפזר את העננים שיש לו במוח, ואז הוא מתחיל להרגיש טוב מהטפטוף הזה, ואז אתה גורם לו לחזור לדבקות בקדוש ברוך הוא, לתלמודו. על ידי שנותנים כבוד לזקן שכח תלמודו, על ידי זה חוזרת ומתגלה דעתו, הדעת שלו, זאת אומרת בתודעה שלו כבר יש את הקדוש ברוך הוא עכשיו. כי על ידי הכבוד שמקבלים נשברים העננים שבמוחו, שהסתירו מדעתו את הקדוש ברוך הוא. הבנת?
מדובר רק על זקן.
לא מדובר רק על זקן. זקן יכול להיות בן אדם צעיר והוא זקן.
זקן בחוכמה, הוא מתכוון.
זקן זה יכול להיות בן אדם שהוא כבר אומר אני יודע הכל, אני הבנתי, אני מבין, אין חידוש בשבילי. הוא נכנס לזקנה. הוא אומר אסור להיות זקן, אין חסיד זקן, אין חכם זקן, אסור להיות זקן. זקן זה כאילו כבר אני יודע, אין לך מה לחדש לי, כבר הוא נכנס למצב רגיל וזהו. אז על ידי הכבוד שנותן לו, אתה נותן לו לטעום שוב את הטעם הטוב של הקדוש ברוך הוא, הדביקות בקדוש ברוך הוא. הלומד מתוך הספר אינו יודע את השיעור הצריך לו בדיוק כדי להחיות נפשו, אבל הלומד מפי הרב אזי הוא שומע מהרב בדיוק מה שצריך לו. זה ההבדל בין הלומד מספר ולומד מפי צדיק האמת, כי זה לא צריך לדעת. תורה קופסה מחדלת, רבנו אומר שהחכם הצדיק הוא רופא הנפשות. רופא הנפשות, רבנו אומר שמה שהוא צריך לדעת את המינון, איך לערבב את התרופות סוג הזה עם הסוג הזה במינון הנכון ולתת לאדם לרפואתו. אותו דבר הצדיק, רבנו אומר שהוא צריך לדעת את המינון הנכון, איזה תורה להגיד, איזה משל להגיד, איזה מאמר להגיד, מה לא להגיד. יש דברים שהם יהיו לו שם מוות במדרגה שהוא נמצא כרגע, זה יחנוק אותו או לא יועיל לו, או יביא אותו לייאוש. אתה רוצה לעורר אותו, אתה רוצה לחזק אותו, יכול להיות תוצאות הפוכות. אבל הלומד מתוך הספר רבנו אומר, הוא לא יודע את המינון, הוא לומד. זה, כמובן שזה טוב, אבל להגיע למצב שהמינון הנכון להחיות את נפשו, זה כשהוא לומד לפי הרב, אז הוא שומע בדיוק מה שצריך לו. כי רבנו אומר, תורה כף, הרב מקשר עצמו עם הנשמות ששומעים את התורה, וביחד כולם עולים בשותפות, הוא איתם ביחד, כל הנשמות הקדוש ברוך הוא, ומבקשים במתנת חינם, חסד חינם, ריבונו של עולם תוריד לנו את התורה המתאימה לנו, כל אחד לפי מדרגתו, מה שצריך להחיות את נפשותינו.
עכשיו, אז בוא נגיד ככה, אז הוא יכול ללמוד, בן אדם שלא עם הרב, כל הזמן ללמוד, ללמוד, בסוף יגיע למינון מתישהו.
מה זאת אומרת יגיע למינון מתישהו?
הוא יעבור את המינון, רק יכול להיות. הרי הוא לא יודע כמה הוא צריך.
מי זה לא יודע?
זה שלומד עם הספר.
כן.
אז הוא ילמד, 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 בסוף יגיע למינון, הוא ילמד הרבה, רק מה יכול לקרות? הוא יעבור את המינון.
אנחנו לא מדברים פה על הרבה או מעט. אנחנו לא מדברים על הרבה או מעט. אדם יכול ללמוד את התורה יום ולילה, וכמויות, והוא יודע זה, והוא לא קיבל טיפה, טיפה רפואה לנפשו. מה, אין אנשים כאלה? שיושבים על התורה 8-10 שעות כל יום, והם מרגישים לא טוב, והם יואשים, ואין להם מה לעשות עם עצמם, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמם, הייתה לו ברירה, היה מחפש משהו אחר. יש אנשים כאלה. פה אתה מדבר לא על מינון מצד הכמות. המינון הוא פה מה כן, מה לא, ומה אתה מערבב עם מה. אתה היום נותן את המאמר הזה, מחבר לו את המאמר הזה, ואת הדיבור הזה. לא מדברים על קטע שעכשיו, שאתה לומד הלכות על הסדר, או גמרה על הסדר, יפה מאוד. זה, אתה לומד ותלמד כמה שאתה יכול, כמה שיותר, יותר טוב, תלמד. פה הוא מדבר שההבדל הוא בזה שרופא הנפשות יודע להרבב מה עם מה במינון הנכון כדי לטפטף לו את התרופה הנכונה. תראה, אתה אומר לי ככה, אז דוגמה אתה אומר לי נכונה. אני יכול להיכנס לבית מרקחת ולהתחיל לדפוק את כל התרופות אחת אחרי השנייה, בסוף אני אפול על התרופה המתאימה לנזלת. יש מצב כזה, אבל לא זה העניין. כי בתורה עין בית, רבנו אומר ש... שיש לו חולי נפש לאדם, נגיד שבא לו, נגיד, עירורים, עירורים רעים. באים לו עירורים רעים, שזה חולי הנפש. אז הוא נסה לנער אותם מעליו. הוא לא רוצה לחשוב את המחשבות האלה, זה מטרטר לו במוח, זה פשוט מאוד, המוח תפוס. תפוס הזה נקודה, הדיסק זה שרות. והוא כל הזמן חוזר, חוזר על אותה מחשבה רעה, זה חולי הנפש. אז מה הוא עושה? מנער את הראש, הנה ושמאלה, ככה במהירות, מקפיץ את הראש, חושב שהמחשבה תעוף, אבל המחשבה לא תעוף. רק תמשיך לתרוץ את זה בתוך הראש. צריך לנתק את הראש לגמרי, להעיף אותו ממנו. אז רבנו אומר, אז מה רבנו אומר? הוא אומר שאין עצה. מה זה הנצח? מי שרוצה להתגבר על אלה המחשבות יותר, הם מתגברים יותר. כי הוא כמו האדם שבורח מדבר, הוא מסתכל מן הצד כלאחר יד על הדבר שבורח ממנו, ואז הדבר מתגבר עליו ביותר. כי לא הסיע דעתו מזה. ובזה יכול כל אדם להבין שהוא שטות ושיגעון גדול. המחשבה שדבוקה בו. ומי שיש בו דעה, רגע, איפה העצה? על כן עיקר התקנה, אין תקנה רבנו אומר, נענה את הראש וכו'. עיקר התקנה, מי שכבר נלכד בזה ויש לו אלו המחשבות, אין אירועי זנות, אין אירועי עבודה זרה, אין כל המחשבות הרעות, אין לו תקנה. רק שיקדש ויתאר גופו, צריך יסודי. כדי שיזדקר ויתאר דמיו, וילך אצל חכם האמת, ויראה לו דרכי התשובה, דרכי החוכמה, עצות נכונות על כל דבר. ואז יקנה לבבו הראל ושב ורפא לו. הוא צריך לתת לו עצות ספציפיות לבעיה שלו. ואז הוא נרפא. בכללות, בכללות, בוודאי, הקשר לתורה ולהיות עסוק בתורה, אפילו שאין לך את התרופה הספציפית, זה מצוין. הוא קשור לקדוש ברוך הוא, יש לו קשר למקור, יש לו קשר לקדוש ברוך הוא, אין למעלה מזה. אבל יש גם עניין כזה, שלאותה התרדה שיושבת לו בראש, אותה בעיה נפשית, אותו משהו שלוקד אותו והפך אותו להיות שפוט, זה נקרא, לא נקרא בן חורין. אדם שיש לו איזה מידה ששולטת עליו, זה מישהו זר שולט עליו. מידת הכעס שולט על האדם, זה מישהו זר שולט עליו. שמפעיל אותו כל פעם שהוא רוצה, מפעיל אותו. והבן אדם לא רוצה לכעוס, אבל יש מישהו לוחץ על הכפתור, מפעיל אותו. אז הוא רוצה להתנתק מהעבדות הזאת, אז הוא צריך ללכת לחכם שייתן לו את העניין הספציפי. וזה כמובן כמו כל תרופה. אין תרופת פלא, אתה נותן במכה אחת. יש תרופות שהן עזרה ראשונה, שהן במכה אחת, אבל זה זמני. רק להוציא אותו מהמצב החמור החמור, להעמיד אותו על הרגליים קצת. אז יש. אבל צריך במתון מתון, לטפטף עוד פעם ועוד פעם, עד שזה ייכנס, יחדור לאדם, ואז הוא עושה את השינוי. זה לוקח זמן. פגם הנפש ופגם בעצמות שאין מגיע עליהם חיות מהקדוש ברוך הוא. מה זה פגם בעצמות? פגם בתוך המוח שבעצמות, בתוך החיות שזורמת לאדם בכל האיברים שלו, בעצמות, בעצמיות של האדם. אז פגם הנפש זה מתפשט, הרי הנפש היא החלק הפנימי הרוחני שלבוש בגוף האדם. גוף האדם זה החליפה שלו, כמו האדם שלובש מכנסיים וחולצה. אז המכנסיים יש לו שרבול שמחסה את הרגל ימין, שרבול שמחסה את רגל שמאל, וחלק שמחסה את הגוף. זה מתלבש בדיוק על האדם. אותו דבר, הגוף הוא מתלבש בדיוק על עברי הנפש. זאת אומרת, הנפש היא נמצאת בכל מקום ומקום בגוף האדם. בכל תא ותא יש נקודה שהיא מחיה אותו. אז פגם בנפש הוא פגם בעצמות שאין מגיע להם חיות מהקדוש ברוך הוא. החיות היא מחיה את הדבר, את העבר. עבר, הבן אומר תורה פי בית חלק בית, עבר שלא קיבל את החיות שלו, שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, אין לו חיות, והעבר הזה נקרא מת. כי המתפלל צריך להרגיש את מתיקות התפילה בתוך עצמותם. מה זה שאין מגיע להם חיות מהקדוש ברוך הוא? תפילה לאל חיי. התפילה היא נותנת לך, מזרימה לך חיות. למה? התפילה מקשרת אותך לקדוש ברוך הוא. כשאתה מקושר לקדוש ברוך הוא, זורם לך לתוך הלב. לתוך הלב זורם לך חיות. חיות אלוקית. וזה אחר כך מהלב מתפשט לכל האיברים. פשוט לכל מיני מקומות. אז פגם הנפש זה מצב שיש איזה סתימה בנפש, מקום שהחיות שבאה דרך התפילה לא מתפזרת לכל האיברים. אז האיבר מת. למשל, יכול להיות מצב שבן אדם נמצא בפגם הנפש כזה שאין לו חשק להרים את היד, אין לו חשק לעשות כלום. אז הפגם הגיע לידיים, אין לו חשק ללכת לשום מקום, בורך פה שם שום דבר. אז הפגם ברגליים, הפגם יכול להיות בלב. הפגם הנפש שבלב זה שיש לו עצבות או דיכאון. הפגם הנפש יכול להיות גם בדעת, שהוא נסתם לו. אז זה בכל מיני איברים. הסכנה היא שזה תופס לו את כל האיברים. בדיכאון תופס את כל האיברים. אז בן אדם מושבט, שורב במיטה לא זז. כשמחיים את הנפש על ידי הדעת, בידיעת האלוקות, מחיים גם את העצמות. רבנו מזכיר פה את העצמות, אני חושב, בגלל מאה העצמות. ששם הזורם, כאילו הזרועות של המוח מתפשטים דרך עמוד השדרה, דרך העצמות, למקומות האלה, להחיות את הפנימיות של האדם. המקום הפנימי, הפנימי ביותר, שזה בתוך העצמות. עיקר המשכת המוחין מהקדוש ברוך הוא על ידי קריאת שמע. כן, אמרנו התפילה, אבל הוא אומר שעיקר הכוח של דבקות בקדוש ברוך הוא בקריאת שמע. לכן כשמוסרים נפש קוראים שמע ישראל. כשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא יותר אך חלקי התפילה, במילה שמע ישראל, במשפט הזה. השם אלוקינו השם אחד. הוא מודה באחדות השם. אז זה עיקר המשחרת המוחין, החיות האלוקית שנכנסת לתוך האדם. ורבנו אומר שמי שזוכה לתפילה כזאת בדבקות, הוא ירגיש בתוך עצמותיו, ירגיש בפועל, ירגיש זרימה של איזה משהו נעים בתוך הגוף. זורם לך משהו ככה, אתה מרגיש את הזרימה של משהו שזורם לך בתוך הגוף, משהו נעים. זה החיות האלוקית מתפשטת בתוך האיברים. שמחיים את הנפש, על ידי הדעת, אמרנו את זה. על ידי שמתפללים בלא לב, כוונה בלא כוונה, תפילה בלא כוונה, גורמים לזקנים ולחכמים לשכוח את תלמודם. ועל ידי הכבוד שנותנים להם, חוזרת לתודעתם האמונה בקדוש ברוך הוא. על ידי שמתפללים בלא לב, בלא כוונה, גורמים לזקנים ולחכמים לשכוח את תלמודם. טוב, על ידי הכבוד חוזרת...
למדנו.
מה זה על ידי שמתפללים בלא לב, בלא כוונה, גורמים לזקנים ולחכמים לשכוח את תלמודם? הם גורמים לעצמם אולי. או שכוונתו שמישהו אחר גורם להם.
בוא נסתכל ככה, הרי התלמוד שלהם מתקיים הרבה בזכות מי שהם צריכים ללמד אותו.
החכמים.
כן.
כן.
כן, עכשיו יש בעיה מצד הכלי. צריך לקבל אולי. יש פה איזה בעיה.
זאת אומרת, אתם מתקיים לתלמידים.
כן.
שמתפללים בלא לב, בלא כוונה, גורמים לזקנים לחכמים לשכוח תלמודם. יפה, זה יכול להיות פירוש יפה מאוד. אין כלי קיבול. אם אין כלי קיבול, אז הצינור גם כן לא מקבל, הצדיק לא מקבל, או החכם לא מקבל. יפה. פגם הנפש. ופגם בעצמות, שאין מגיע אליהם חיות מהקדוש ברוך הוא, כי המתפלל צריך להרגיש את מתיקות התפילה בתוך עצמותיו. כן, זה כמו המאמר ההוא, רק פה הוא הוסיף, שהוא צריך להרגיש את מתיקות התפילה בתוך עצמותיו, את הזרימה הזאת של ההנאה שעוברת בתוך העצמות. כשמחיים את הנפש על ידי הדעת בידיעת האלוקות, מחיים גם את העצמות. נראה לי שפה יש איזה כפילות. או שדילגנו וחזרנו. קריאת שמע. עיקר השי עולמות, 310 עולמות, שהם קיבול השכר של הצדיקים בעולם הבא, מה זה? הוא השגת אלוקותו ואחדותו. הדעת. זה התענוג של השי עולמות שזוכים הצדיקים בעולם הבא. מה זוכים? להשגת האלוקות. זאת אומרת, לראות, להכיר, לדעת מהאלוקות ואחדותו. ורבנו אומר, כמובן שאי אפשר לדעת מהאלוקות, תמיד תהיה במצב לא יודע. אבל יש התקרבות מסוימת כל פעם, כמו שאנחנו לומדים תורה, כל פעם יש לנו התקרבות מסוימת בהשגת האלוקות. הוא אומר רבי נתן, ומההשגה הזו יהיו נבנים בתים והיכלות ברוחניות, היינו השגות צריך להיות באמיתת מציאותו יתברך, והם השי עולמות. השי העולמות זה השגת השם. ועל זה אנחנו עובדים כל הזמן, לימוד התורה והמצוות, הכל להשיג את הפלא הזה שעשה את כל הפלא הזה, להשיג אותו, להיות קשור אליו, להכיר אותו, לדעת מה זה. אז זה היה השכר, כמה שאתה יודע יותר. מההשגה הזו נבנים איכלות. מה זה נבנה איכל? איכל בשכל. זאת אומרת, יש לך הבנה מסוימת, איזה הבנה הזאת נקראת איכל. יש לך עוד הבנה. זה נקרא איכלות שנבנים לך בהשגת אמיתותו. כאילו עוד איזה ניצות של הבנה שאתה קולט מי זה, מה זה הקדוש ברוך הוא. ניצות של הבנה. זה נקרא איכל. והניצות של ההבנה זה הבנה באמיתת מציאותו יתברך. מתאמת לך הדבר על קיומו, על מציאותו, על כוחו, על גבורתו, על שליטתו, הכל. שהוא בא הכל. מתאמת לך הדבר. עכשיו אתה לומד באמונה, אומרים ככה, בסדר, אני מאמין. אבל להתאמת לך, זה הופך להיות לך ניצוץ בתודעה, זה דעת. אני יודע שזה ככה. ואלה השי העולמות שיהיו לאדם בהשגת האלקות. זה השי העולמות, זה ההנאות הרוחניות שיהיו לו בקליטה והתחברות לאינסוף. אור נשמתם של הצדיקים הוא ניצוץ מאור אינסוף יתברך. והמחלוקות ביניהם הם בחינת החלל הפנוי, שהוא צמצום האור לצדדים. ובתוך החלל הפנוי נברא הכל. כלומר, על ידי שהם נחלקים לשני צדדים, הם בוראים עולמות על ידי דיבורם, שכל אחד אומר רעיון שונה מחברו, ובזה הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאת מעשה בראשית. אריזל פותח את עץ חיים, היה אור אין סוף ממלא את כל המציאות. כשאור אין סוף היה ממלא את כל המציאות, אז לא רואים כלום, אז אין כלום. כשעשה צמצום, אריזל אומר, צמצם את האור לצדדים. רבי נתן אומר, אור אין סוף זה למעשה כל הניצוצות שאחר כך התגלו בתור ניצוצות. בהתחלה זה אור אחד, אור אחד. כשצמצם את האור לצדדים, אז נוצר חלל פנוי בין הצדדים. זאת אומרת, הצמצום עשה כאילו הפרדה, כביכול, חלוקה בתוך האור. כשיש חלוקה בתוך האור, אתה מתחיל לראות ימין שמאל. לפני זה היה אור, לא רואה כלום, רק אחד השלם. ברגע שעשה צמצום לצדדים, נוצר ימין ושמאל. יש חלל וימין ושמאל. אז התחילו להתגלות הפרטים כביכול, מה שלא היו נמצאים לפני כן. הם בריאה חדשה, כמובן. אז הוא אומר, הניצוצות האלה שהתגלו אחר כך בתוך החלל, זה הניצוצות של נשמות. מה עושה את החלוקה שיהיה חלל פנוי בין הניצוצות? עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, הכל אחד. אבל בכוח, על פי העתיד, שנראה בעתיד שנתגלו שינויים, אז אנחנו אומרים, זה נמצא בכוח. מה עשה את המצב שהתגלו ניצוצות? החלוקה ביניהם, כן? החלוקה ביניהם זה המחלוקת בין החכמים, בין הנשמות. הנשמה הזאת חושבת ככה, הנשמה הזאת חושבת ככה, הנשמה הזאת אומרת ככה, הנשמה הזאת אומרת ככה. זה מחדש חידוש כזה, זה מחדש חידוש כזה. זה אומר אסור, זה אומר מותר. זה אומר כן, זה אומר לא. זה גרם לחלל ביניהם. Okay. גרם להפריד את האור. וזה בריאת העולם. אם לא היה התרחק את האור לצדדים, לא היה מתגלה העולם. לא היה מתגלה העולמות, לא היו מתגלים הפרטים. הפרטים מתגלו על ידי שנחלקו הדברים. אתה חושב אחרת ממני, נוצר עולם, נוצרה בריאה. אם אני ואתה והכל אחד, אז אין כלום, אז הכל אחד. אתה מבין איך הוא מסביר את זה? יפה. נקרא את זה עוד פעם. אור נשמתם של הצדיקים הוא ניצוץ מאור אינסוף יתברך. זה אחרי שנוצר החלל הפנוי. לפני הפעולה של חלל פנוי, הכל היה אחד. אור נשמתם של הצדיקים הוא ניצוץ מאור אינסוף יתברך. כל אחד הוא ניצוץ. והמחלוקת ביניהם זה פינת החלל הפנוי. שהוא צמצום האור לצדדים. ובתוך החלל הפנוי נברא הכל. כלומר, על ידי שהם נחלקים לשני צדדים, הם בוראים עולמות על ידי דיבורם. שכל אחד אומר רעיון שונה מחברו, ובזה הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאת מעשה בראשית. הם הכלים שלו לעשות את המציאות.
אז יוצא את החלל הפנוי. זה מה שהוא אומר.
מה ההבדל בין אחד לחלקים? לניצוצות. שהניצוצות נפרדים, והאחד הוא אחד, לא מופרד. החלל הפנוי עשה הפרדה. והכל אחד. למשל, מה הסברנו את זה פעם אחת? בבריכה. במשל, בריכת מים. בריכת מים, כל המים שבבריכה הם אותם מים. לקחתי הבל עם מצופים, עשיתי עיגול באיזה קטע בבריכה, ואמרתי, זה רק לילדים. עשיתי עוד עיגול עם מצופים, אמרתי, זה למבוגרים. זה וכו'. חילקתי את המים. החבל הזה הוא החלל הפנוי. הוא החלק שמפריד את המים שמצד זה של החבל לבין המים שמצד זה של החבל, כשלמעשה במים לא קרה כלום. אור אינסוף נשאר אור אינסוף. הכל נשאר אותו דבר. החבל הזה, החלל הפנוי, רבנו אומר תורה סמך ד' בכתב יד שלו, זה היה במוח של האדם.
אז בפוח של האדם התחילו להצטייר ציורים כאלה.
החילוקים, החילוקים באור אינסוף,
כן, חילוקים.
נעשו בתוך המוח של האדם. שם נעשה החלל הפנוי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא מחסומים בתוך המוח של האדם שהם יקלטו את המציאות, כל אחד כפי שהוא קולט אותה. בגלל זה אנחנו חולקים אחד מהשני. אתה אומר ככה ואני אומר הפוך, למה? למה אנחנו לא באותו ראש? למה אני אומר ככה ואתה אומר ככה? למה הוא אוהב אדום והוא אוהב ירוק? וכולי וכולי וכולי. כל החילוקים שבעצם הכל אחד, כל הצבעים הם אחד. כל המציאות היא אחת.
הכוונה אולי רב לומר שזה לא ממש חלל פנוי, זה חלל פנוי מאחדות.
בסדר.
אבל יש בחלל הזה...
תראה, זה משל, כשאנחנו אומרים חלל פנוי, אנחנו לא מתכוונים לוואקום אווירי. לא, חלל פנוי לא הכוונה לוואקום של אוויר. חלל פנוי מאלקותו. חלל פנוי מאחדותו.
מאחדותו.
כן, בסדר.
ואז נוצרים...
חלל פנוי מחוכמתו. מה שאתה רוצה.
ואז נוצרים כל מיני
גוונים. אז כל השינויים והגוונים נוצרים על ידי הצמצום של החלל הפנוי.
וכל משהו לא אחדות יכול להתאבות פה.
כן. השלמות הוא להגיע לשלום, לאחדות בחזרה. ורבי נתן אומר, נדמה לי בתורה סמך ב', אתמול ראיתי את זה, צריך לחזור אחורה בשביל לראות את זה. שכל זה נוצר כדי שאחר כך יחזרו לאחדות בשלמות. בשלמות נפלאה. אני אחפש את זה. כל עם ישראל שורש נשמתו גבוה מאוד, רק שירדה לארציות בשביל הבחירה. הבחירה, איך נוצרה בחירה? הבחירה נוצרה מהחלל הפנוי. יש כבר שני דברים, ימין ושמאל, יש לך בחירה. לפני זה הכל אחד, אין בחירה. כל העם ישראל שורש נשמתו גבוה מאוד, רק שירדה לארציות בשביל הבחירה, כדי שתשוב למקורה בשלמות נפלא. לאחדות, אבל כל ההתרחקות היא על מנת לחזור לאחדות בשלמות. זאת אומרת, יש פה איזו תוספת שתיווצר עקב הצמצום. הרי הכל חוזר להיות אחד. אז למה לא, אז למה להפריד את זה, אם המטרה לחזור להיות אחד?
מה עשית? לא עשית כלום.
יש פה תוספת שלמות, תוספת שלמות לא באור אינסוף. אור אינסוף הוא שלם ולא שלמות. תוספת שלמות לניצוצות שיצאו מהכוח אל הפועל. טוב, זה מקומות שרבנו אומר לא לטחון. שמעת, תכניס מפה, תוציא מפה, תמשיך הלאה. אתה יכול להיכנס פה בראש לבלבולים, חבל על הזמן. אין מה להיכנס לזה. ככה. אז נחזור למשפט הזה. אור נשמתם של הצדיקים הוא ניצוץ מאור אינסוף יתברך, והמחלוקת ביניהם זה פינת חלל הפנוי, שהוא צמצום האור לצדדים, ובתוך החלל הפנוי נברא הכל. כלומר, על ידי שהם נחלקים לשני צדדים, הם בוראים עולמות על ידי דיבורם, שכל אחד אומר רעיון שונה מחברו, ובזה הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאת מעשה בראשית. לכן תשים לב, כל דבר שהוא לא מציאותי ולא הגיוני והוא רק דמיון, נמצא בדמיון, הוא יגיע למציאות. זה נקרא לברוא בכוח ואחרי זה בפועל. עצם זה שזה נכנס למחשבה שלך זה בריאה בכוח. לפני כמה שנים היה הסיפור של ז'ול ורן, שהוא דמיין שיגיעו לירח. כמה שנים זה היה? כמה שנים? אתה לא יודע בערך?
לא יודע, אתה...
כל מה שבדמיון, יש מציאות להביא אותו לפועל. דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם, שלא נראה לך הגיוני, יש מצב אתה מביא אותו. כי בתוך הדמיון זה בריאה בכוח. אז הוא אומר ככה, על ידי שחכמים חולקים, על ידי דיבורם, הם בוראים את הכל, בוראים מציאות. ובזה הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאת מעשה בראשית. עכשיו הבחירה היא לברוא טוב או לברוא רע. ושניהם אפשריים. זה הסתרה. הרע זה צד הקדושה. חכמי התורה, ברוך השם, הם מוגבלים בגדרות של התורה, שמנווטת אותם רק להביא את העולם למצב, לברוא עולם נפלא. והקליפות בדיוק מושכים לכיוון ההפוך. בעזרת השם, בי רצון, שנזכה עוד בחיינו לראות את הגאולה הזאת, את הימים האלה.